אנחנו בשעה טובה נתחיל ללמוד הלכות צדקה, שההלכות האלו כוללות צדדים רבים, ומהם גם את סדר הקדימה ששייך גם למצוות ההלוואה, גם למצוות צדקה ולכל ענייני החסד, כשיש לנו שתי אפשרויות למי לתרום, מי קודם. אבל נתחיל קודם כל במצווה היסודית, שהיא לתת צדקה לכל יהודי הנצרך לה, שנאמר בדברים פרק דתוו, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. יש אם כן כאן גם מצווה, פתוח תפתח את ידך לו, ויש גם מצוות לא תעשה. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. כלומר מצוות צדקה כוללת מצוות עשה ולא תעשה. וזו הסיבה שגם כופים על מצוות הצדקה. כלומר, כשבית הדין היה לו מעמד, היו יכולים להחליט, חייבים לתת כך וכך צדקה, לפי המצב הכלכלי של האנשים, ממנים על פי זה מגבאים, והם היו יכולים לחייב את האנשים לתת צדקה. ולכאורה, איך אפשר לחייב? והלא, זו מצוות עשה. ומצוות עשה שגם על ידי זה אנחנו, הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו ברכה, וכתוב שמצווה שמתן שכרה כתוב בצידה, אי אפשר לקוף עליה, אלא שגם יש פה מצוות לא תעשה. ולכן אפשר לכפות, כי קופים על קיום מצוות לא תעשה. מצוות הצדקה גדולה מאוד, והיא אחת המצוות שאמרו עליה חכמים, שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. יש כמה מצוות בודדות שעליהם אמרו את זה, ואחת מהן היא מצוות הצדקה. ומדוע? התשובה היא שהנותן צדקה מדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. שזה העניין העיקרי שלנו, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. והוא זן ופרנס לכל. וגם אנחנו, כשיש לנו אפשרות, אנחנו צריכים לעזור ולפרנס, לזון, לסייע. ואז אנחנו דבקים במידתו של הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהצדקה מוסיפה חיים בעולם, אז לכן הנותן צדקה ניצול מן המוות. כמו שאומרים, כמו שנאמר במשלי, פרק י' וצדקה תציל ממוות. והמצווה הזו של צדקה היא גם מצווה על היחיד וגם מצווה על הציבור. על היחיד שאם אדם יש לו אפשרות לעזור, הוא צריך לעזור. זה אפשר לומר, המצווה בתורה. אבל חכמים נתנו לזה מסגרת שלמה, ותקנו תקנות שצריכים לתת צדקה לאנשים, והיו אנשים ממונים על קופת הצדקה, בקופה הזו היו נותנים לכל העניים של העיר, בכל שבוע, ממון או מזון בשביל שיספיק להם לכל הארוחות של השבוע. היה תמחוי, שזה היה מזון לאנשים שהיו מתארחים באופן ארעי בעיר, ואז היו נותנים מזון ליום אחד. ומי שהיה נשאר, אנשים קבועים יותר, אז היו נותנים מעת לעת גם בגדים. כלומר, קופת הצדקה הייתה צריכה לדאוג לדברים המינימליים של העניים. זה לא אומר שאחר כך אין מצווה ליחידים, כי עדיין גם אחרי מה שנתנו בקופת הצדקה, עוד אדם היה נחשב עני, היה אפשר עוד לעזור לו. אבל קופת הצדקה היא ביססה את המצב היסודי שלא יהיה אדם בישראל, שלא יהיה לו אוכל לאכול, בגד ללבוש, קורת גג, שאלו את הדברים הכי בסיסיים. בתוך זה כמובן, הכנסת קלה, בחורות, בחורים שהגיעו לפרקם, והמשפחות לא היה בכוחם לחתן אותם, לא לעשות סעודה, לא לקנות בית, לבנות בית, לא לשכור בית, אז קופת הקהל הייתה אחראית על זה. דבר שהוא לא יאומן. זה היסוד לכל מה שיש היום בעולם, כל היחס, כל החוקים הסוציאליים, שהמדינה לוקחת על עצמה אחריות. כל זה מתחיל מתקנות חכמים שתקנו לכל קהילה וקהילה. ויש במידה מסוימת גם מעלה יותר גדולה כשזה תקנה מקומית של קהילה. כלומר, יש מעלה כאשר מדינה עושה את זה, כי אז יש למדינה יכולות כלכליות גדולות יותר. ואם יש אזור שהוא יותר עני, אפשר להביא כסף מאזור יותר עשיר. אבל יש בזה גם חיסרון, כי חוקים כלליים של מדינה הם לפעמים אטומים, הם לפעמים לא מטפלים בבעיה כראוי. ואילו כאשר אנשים באופן יחידני מטפלים באנשים, ניתן לעשות את זה יותר טוב. למה זה כל כך חשוב? מפני שהכי טוב הוא להעמיד את האדם על רגליו, שהוא לא יזדקק יותר לציבור, שלא יצטרך צדקה. ופה צריכים חוכמה גדולה, ולעובדים הסוציאליים לא תמיד יש את החוכמה לזה, וגם אם יש להם את החוכמה, לא תמיד החוקים מאפשרים את זה, שרואים אדם שאפשר לעודד אותו לעבוד, נותנים לו את זה בצורה כזו. אי אפשר לעודד אותו לעבוד, נותנים לו את הצדקה, כי כמו שהמצווה מחייבת לסייע לאדם. אבל בכל אופן, גם אז וגם היום, המסגרת המדינית, הכללית, היא דואגת לדברים בסיסיים. לפעמים הבסיס הוא יפה מאוד, אבל עדיין יש מקום ליחידים להוסיף במצוות הצדקה. מפני שעדיין כמה שיתנו, עדיין אנשים יש להם עוד צרכים נוספים. ולכן, גם כשהמערכת הכללית של המדינה, של הקהילה, כל המערכות האלה עובדות טוב, גם אז יש מצוות צדקה. ועוד אמרו חכמים, שמי שמעלים עינו מן הצדקה, הוא כמו עובד עבודה זרה. ככה במסכת בבטרא דף י' עמוד א'. ומדוע? מפני שעבודה זרה, בשונה מהאמונה שלנו, היא משלימה עם החסרונות שיש בעולם. היא הופכת את העולם הזה לאליל. לוקחת את הכוחות שיש בעולם הזה, ועושה אותם לאלוהים. על חסרונותיהם. לעומת האמונה שלנו, שכל העולם הולך ומתעלה ומתקדם ושואף אל השלמות שלו. וזאת העבודה שלנו, לפעול בכל כוחנו כדי שהעולם יהיה מושלם. אז מי שמתעלה מן הצדקה, הוא כאילו מסתכל על העולם כעולם שהכל בו נגזר, כאילו אין אפשרות לשנות, אין אפשרות לתקן, אין אפשרות לתשובה, ולכן הוא כעובד עבודה זרה. ולא עבודה שלנו, לתקן את העולם. אמרו רחמים, כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. אז אם אנחנו זוכים לעשות צדקה שמקיים על ידי זה נפש, זה מעלה גדולה מאוד. ימינו אין כמעט מצב כזה, אבל זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? למשל, אם יש אנשים שלא מתחתנים בגלל שהם עניים, אז בזכות החתונה, מקיים נפש מישראל. סבא הגדול שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה מארגן קופת צדקה. אז שהוא היה בא להטרים, להכנסת קלה, הוא עיקר הקופה שלו היה לעזור לאנשים להתחתן. אז שהוא היה בא להטרים, במיוחד יתומות. זה היה קו. אז הוא, כשהוא בא להטרים, הוא אמר ש צריכים כסף לברית, צריכים לעזור. הברית מתעכבת בגלל זה. אמרו לו, אבל על מי מדובר? הוא אומר, הם עוד לא התחתנו, אבל זו הסיבה שהברית מתעכבת. כאילו, שיש כבר תינוק וצריך לעשות ברית, צריכים צורכי סעודה, אז תמובן, כך אומר, הברית מתעכבת. בכל אופן, אז זה גם כן דרך שאפשר לקיים נפש מישראל. וכך גם אמרו חכמים, על מעלת הצדקה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר, כה אמר השם, שמרו משפט, ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי לגלות. כי כאשר ישראל דביקים מידתו של הקדוש ברוך הוא, המידה היסודית הזו, ונותנים צדקה, על ידי זה הגאולה מתקרבת. וכבר הזכרנו שהמעלה הכי גדולה בצדקה, היא לתת את הצדקה בדרך המכובדת ביותר. כמו שנאמר, ויקרא כ"ה, פסוק למדי, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו, תחזיק אותו, תעמיד אותו. לא שהוא שוכב ואתה נותן לו, אלא תחזיק אותו, שיוכל להתחזק, והחזקת בו. כלומר, שבו, שיש לו עדיין קיום לעצמו, ואנחנו מסיים עד שיוכל לעמוד בכוחות עצמו. וזו המדרגה הגבוהה ביותר שבצדקה. וככלל, כמה שנותנים את הצדקה בצורה יותר מכובדת, כך מדובר על מעלה יותר גדולה. הרמב״ם הזכיר 8 מעלות במתן צדקה. המעלה הכי גדולה, לתת לאדם לעשות עסק, ועל ידי זה לקיים אותו. כלומר, על ידי זה שיוכל לעמוד בכוחות עצמו. זו המעלה הגדולה ביותר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם נכון. נכון. אם כבר נלך, אז היום גם לימוד תורה. לתרום לאנשים שילמדו תורה בדרך השלימה, באופן שהוא ידע אחר כך להקים משפחה ולנהל אותה ולעמוד בכוחות עצמו. זה מקיים נפשות מאוד בישראל. כן, אבל זה נכון. אני מנסה כל הזמן להסביר איך הצדקה הכי גדולה זה שמעמידים את האדם בכוחות עצמו. ונותנים ממש עבודה, ועד איזה יש לו פרנסה. מדרגה פחות, שנותנים לו צדקה, והוא לא יודע מי נתן לו, והנותן לא יודע למי הוא נתן. ואז אין בזה עלבון. פחות מזה, הנותן יודע למי הוא נותן, אבל המקבל לא יודע, ואז אין לו בושה. פחות מזה, המקבל יודע מי הוא קיבל, והנותן לא יודע למי. וככה מדרגות מדרגות, עד שנותן לו. וזה עדיין נתן לו כמה שצריך, אחרי זה פחות מה שצריך וכו'. מדרגות מדרגות. העיקר הוא כמה שזה נעשה בצורה יותר נאה ומכובדת, ככה צדקה על מדרגה יותר גבוהה. כמה צריך לעזור? זו שאלה מאוד גדולה. מי הוא אני? וכמה צריכים לעזור לו? וצריך לומר, אין בדברים האלה הגדרות מוחלטות, מפני שעוני זה דבר יחסי. יחסי לזמן ויחסי למקום. דוגמה, אם היום יבוא אדם ויגיד, אני מתחתן ואין לי מקרר. בוודאי גבי צדקה ידאגו לו למקרר. וזאת צדקה חשובה. זאת צדקה חשובה. אבל אם היה בא אדם לפני 50 שנה ואומר, אין לי מקרר, לא כל כך נורא. עדיין אבל יכול להיות שכן, צריך לדאוג. לפני 70 שנה, היו אומרים, מה אתה צריך להיות כמו עשירים? למה צריך מקרר? תיקח, תקנה כל יום אוכל, או תשתמש, אם אתה צריך קצת להשאיר את זה, אז תשתמש בבלוקים של קרח, כמו שכולם. כלומר, זה נחשב היום, הנה, שינוי, דבר שנחשב היה פעם מוצר של מותרות, היום נחשב מוצר בסיסי. נניח היום, ילד לא יכול לצאת לטיול שנתי של הכיתה שלו. זה מצב שהוא עני. ויש מקום לעזור לו. אמנם לפעמים בתי הספר לא בסדר, שהם מארגנים טיולים יקרים ומכניסים משפחות למצוקה. אבל באופן כללי, במצב תקין, בית הספר מארגן טיולים לפי הרמה של לא של העשירים, גם לא של הבינוניים, אלא אפילו טיפה פחות מבינוניים. ומה שקורה זה רק שהחלשים ביותר קשה להם. אז לתרום לילד שיוכל לצאת לטיול שנתי, זה יחשב צדקה. כלומר, מהו צורך שמצדיק צדקה? זה דבר שיש אותו לרוב רובם של אנשים. ואחוז מסוים אין לו את זה, והוא מרגיש צער מזה שאין לו, אז זה נחשב צורך של צדקה. לפי יחסית, למקום ולזמן. כי גם זה תלוי במקום. נגיד זמן. אמרנו, מקרר היום זה מוצר בסיסי. אבל זה ברור, הנה דיברנו על טיול שנתי. מה שצריך לעזור כאן, הוא לא מה שצריך לעזור. בגוש דן, בגוש דן, בטח הרגילים להוצאות יותר גבוהות, ואדם ששם נמצא, הוא נמצא יותר, יכול להיות יותר במצוקה. אם אין לו לתת לטיול שנתי, יותר יקר. כן. כבר נדבר על זה, אני קודם כל רוצה לקבוע עמת מידה כללית. קודם עמת מידה כללית. שאמרנו, זה תלוי בזמן וגם במקום. דוגמה נוספת. בקהילה החרדית, מקובל שההורים קונים דירה לחתן ולכלה. קונים להם דירה. אינני יודע אם זה כולם, אבל אצל הרוב ככה מקובל, לקנות דירה. אז אצלם זה נחשב הכנסת כלה או צורכי חתונה לקנות דירה. בקהילה דתית-לאומית לא מקובל לקנות דירה לחתן ולכלה. יש קונים, אבל הרוב הגדול לא קונים. אז שוב, בקהילה החרדית זה נחשב צורך. ויכול להיות שאם לא יהיה להם לתת כדי דירה, לא יוכלו לחתן. אבל בקהילה דתית-לאומית, מסורתית, חילונית, זה לא נחשב צורך. עכשיו באמת מתעוררת שאלה, מה קורה אם מישהו מקהילה חרדית בא למישהו מקהילה דתית-לאומית, הוא מבקש צדקה על זה? שאלה קשה, אבל התשובה היא, על כן אמרו, עניי עירך קודמים. מפני שקשה מאוד להשוות צרכים של מקום אחד למקום אחר. מבחינה זו יכול להיות שאפילו שניהם יגורו באותה עיר, אבל זה כמו מקום אחר, כי הם חיים במנטליות אחרת. ואדם צריך להקדים את קרובה, הוא רוצה להקדים את מי שחי במזירת שלו. היה פעם איזה מישהו שבא לבקש צדקה, ואני הכרתי אותו, אדם שהיה רגיל לעבוד. משייך לקהילה חרדית, אדם עובד, אמרתי, למה אני צריך צדקה? הוא אומר, הכנסת כלה, בת שמתחתן, אמרתי לו, למה צריך? הוא אומר, אנחנו רוצים לקנות דירה, 50 אלף דולר כל אחד, כל צד. אז אמרתי לו, אני לא רוצה לתת לך צדקה. מה, אדם שמקבל בעצמו 5,000 דולר, נגיד עזרה לקנות דירה, צריך לתת צדקה למי שמקבל מההורים שלו 50 אלף דולר? כן, עוד מעט יבקשו צדקה. העשירים יגידו, אנחנו רוצים להחליף מכונית למודל חדש, אנחנו זקוקים לעוד 100,000 שקל, ויבוא לבקש צדקה מכל העניים, כן? שיחזיקו להם את המכונית היקרה. אלא מה? זה ברור שאדם צריך לתת צדקה לאנשים פחות ממנו, או שאנשים שהדרישות שלהם פחות ממנו, ולא לאנשים שהדרישות יותר. ומכאן לשאלה, כי נאמר, כי פתוח, תפתח את ידך לו וכולי, כמה? די מחסורו אשר יחסר לו, לתת לו כמה שהוא צריך, מחסורו. ומזה למדו, שאם היה עשיר, שהיה רגיל לרכוב על סוס, שלא, שהוא סוסים רוכבים לפניו, רגיל לכל מאכלים מאוד מפונקים, אז כאשר הוא ירד מנכסיו, נותנים לו, כדי, כי הוא היה רגיל בזה. וכך מסופר במסעת כתובות, דף סמך זין עמוד ב', שהילל הזקן, אינני יודע אם עשה את זה כשהיה זקן, אנחנו קוראים היום לילל הזקן, אבל היה עני אחד, עשיר אחד שירד מנכסיו, היה רגיל לצאת כשסוסים, ועם סוס רוכב לפניו, או סוס, ועבד שהולך לפניו, אז הילל הזקן הלך לפניו, במקום העבד שהיה צריך להיות. אז אם כן, לכאורה, צריך לתת לעשירים את זה. אם יבואו, נגיד, אם ניצור קהילה, אנחנו גם נהיה כמו חרדים. כל אחד, כולל הילד שלו דירה, 200,000 דולר. כן. ואז נגיד, זה מה שרגילים. בבקשה, לעשות פעילות רצינית של קיבוץ נדבות, כי זה מה שאנחנו קובעים נורמה, אנחנו עשירים, מפונקים, רגילים לזה. כלומר, ננסה לקבץ כמה שיותר, ונתרגל לחיי מותרות, ואחרי זה נבקש, יחזיקו אותנו, כן? זה דרך טובה, לכאורה. אלא, שלא מדובר להחזיק אותו לעולם ועד כך. אם אדם ירד מנכסיו, אז צריך למתן לו תהליך הירידה. ואם היה רגיל במשהו של מותרות, אז לאט לאט מורידים, לאט מורידים, לאט מורידים. כי יש יכול להיות גם סכנת נפשות בשבילו. כי יכול להיות שבבת אחת הוא נופל, הוא ממש ימות. כמו שיש סיפור בגמרא בכתובות על מישהו, שהיה רגיל לאכול אוכל מפונק, ואם לא היה לו את האוכל הזה, מת. אז יכול להיות שאדם שיתרגל למותרות, הוא צריך הדרגה בירידה הזו. זה דבר ראשון. עוד דבר שיכול להיות, לפעמים אני, השיר שירד מנכסיו, עוד יש לו עסקים, ועוד יכול לחזור אל המעמד שלו, אם ייתנו בו אמון. ולכן אם נמשיך לתת לו את הבגדים שהיו לו, ואת המכונית שהייתה לו, יש סיכוי שהוא יצא לשקם את העסקים שלו, ואז לא יהיה לו יותר שום צורך בצדקה. לכן יכול להיות גם שלהקים אותו, לתת לו עדיין, כמו שהרגיל, זה עוד יכול לשחזר את ההצלחה הקודמת שלו. אז אם כן, לא מדובר פה שאדם שהיה עשיר איזה זמן, עכשיו לעולם ועד יצטרכו להחזיק אותו ברומעלתו. לא. מורידים אותו בהדרגה, פשוט שלא יתרסק. דבר נוסף, כמובן שאם יש שני צרכים, יש אדם עני, אומר מה אני צריך בסך הכל, יש חתונה, אנחנו רוצים בסך הכל כמה אלפים כדי לחתן את הילד, לקנות לו מקרר, לקנות לו דברים בסיסיים, זה הכל. והוא אומר אני צריך מכונית, אני צריך שיחזיקו לי את השכר דירה, אני רגיל לדירה כזו. בקיצור, אז זה ברור שמי שצריך לדברים בסיסיים קודם למי שצריך מותרות. הכלל הוא שגם זו צדקה, כי מחסורו אשר יחסר לו הולכים לפי האדם, לפי מה שהוא רגיל. אבל זה לא קודם למי שנזקק לדברים יותר בסיסיים. אז אם כן למדנו, מהו העוני? עוני זה דבר סובייקטיבי. אפשר להגיד, יש בסיס אובייקטיבי, שזה לחם לאכול, בגד ללבוש, זה משהו אובייקטיבי. מעל זה, זה עניין סובייקטיבי שתלוי בזמן, במקום ובאדם. וזה, כמו שהזכרנו, מחזק קצת את העניין של עניי עירך קודמים. כאדם צריך את העני עמו, מי שקרוב איתו. שהוא חי במנטליות שלו, ואז למילא הצדקה שנותן היא צדקה שמתאימה. אגב, אחרי שהלל הזקן רץ לפניו, אם הוא כבר, ודאי היה כבר תלמיד חכם, לא למדו, אז בטח השיר הזה נתן את דעתו ואמר, אולי אפשר בלי עבד לרוץ לפניו. יכול להיות שזה יקל עליו את הירידה. כן.
שמקבל צדקה, אחרי זה חוזר למעמד, או
שבעלי אוכל זה
הוא
נהיה עשיר,
הוא מחויב,
על פי הדין
להחזיר את
הכסף שהוא קיבל? ראוי מאוד שיחזיר, כן. הוא לא חייב. יש משנה על זה, במסכת פאה, אדם הלך בדרכו, ואין לו כסף. נקלע לאיזה מקום, עזה לו הכסף, בבית יש לו כסף, אבל כאן אין לו. מותר לו לקבל צדקה. לא חייב להחזיר. אותה שעה הוא היה אני. אבל זה ראוי. ומכאן, אחרי שדיברנו קצת על הצרכים, אולי נוסיף רק עוד צורך אחד שהוא מאוד חשוב, וזה צורך של קיום התורה. ולכן, אחד האפיקים המרכזיים לצדקה, זה להחזיק לומדי תורה, שעל ידי לימוד התורה זה גם קיומו של העם היהודי. העם היהודי צריך גם לחם לאכול ובגד ללבוש, אבל גם צריכים שיהיו תלמידי חכמים שמלמדים תורה. ולכן המעשר הראשון, למשל, שניתן ללוויים, הוא היה כדי שיתחזקו בתורת השם ויוכלו ללמד תורה. וכך מובא במדרש תנחומה, שנותנים את המעשר כספים, נותנים לעמלי תורה, שעל ידי זה הם יכולים אחר כך ללמד. יותר מזה, היום צריכים ללמוד תורה יותר, מפני שהתמודדויות עם העולם הן יותר מורכבות, וצריכים להאריך יותר בלימוד תורה. גם הלימוד נעשה יותר מורכב, יותר ארוך. אם בעבר היה אפשר להסתפק בלימוד גמרא נניח בלבד, היום צריכים גם ראשונים, גם אחרונים, גם אמונה, דברים ארוכים יותר. אז צריכים גם להחזיק את תלמידי הישיבות שלומדים כדי לדעת איך לחיות חיים של תורה. זו גם צדקה. הרי רק צדקה זה שיהיה לאדם לחם לאכול. צריך גם שאדם ידע איך לחיות. ולכן, כדי שאדם יוכל ללמוד תורת חיים, זו גם צדקה. אלא מה? שכידוע, דברי הרמב״ם, שאסור לאדם סתם ללמוד תורה, אסור לאדם להתפרנס מלימוד תורה. ואנחנו, באופן עקרוני, לא מקבלים את דברי הרמב״ם. כולם קיבלו את דברי הרמב״ם. אלא שאמרו, שאי אפשר לעמוד בזה, כי אם גם כולם יצטרכו לעבוד, לא יהיו תלמידי חכמים בישראל. על כן, מקילים לתלמידי חכמים לקבל משכורת, כדי שיוכלו לעסוק בלהוראת התורה. אחר כך הוסיפו והקלו גם לתלמידים שלומדים כדי להיות תלמידי חכמים, שגם הם יקבלו מלגה, כדי שיצמחו תלמידי חכמים, מפני שהלימוד נעשה ארוך ומורכב, ואין ברירה אלא להחזיק את לומדי התורה. ואחר כך מקילים עוד קצת, כמו שאמרתי מקודם, כיוון שהיום בחור בן 18, עוד לא יכול לצאת לחיים, לא למד מספיק. אז מקילים להחזיק בחורים בישיבה, גם עם ההורים שהם לא משלמים את הכל, מקילים להחזיק אותם עד 22, 3, כדי שיוכלו לקיים בית של תורה. אבל מעבר לזה, כבר עשו. מעבר לזה, כמו שהרבה אמר, אם אדם מתפרנס מהצדקה, יש בזה חילול השם וכו'. כלומר, עד גיל 22-3 אפשר לתת לכל יהודי שרוצה ללמוד תורה, כדי שיראה איך הוא מקים את ביתו כפי הדרכת התורה. אחר כך, רק מי שלומד על מנת ללמד, רשאי לקבל מלגה. ובזה גם צריכים להיזהר. זו ההלכה, וצריכים להיזהר גם שנותנים צדקה להחזקת לומדי תורה, לתת צדקה לישיבות שככה נוהגות. שאם לא כן, יש בזה גם בעיה. שלא, שאין להתפרנס מהצדקה. אפשר להתפרנס מהצדקה רק אם זה לצורך הציבור. שהציבור נזקק לא שילמד תורה כדי שיהיה מורה בישראל, רם בישראל, רב בישראל, ומורה הוראה וכיוצא בזה. אבל לא כדי שהוא רוצה עוד ללמוד תורה. זה לא סיבה שבשבילה נותנים צדקה. אז אם כן, אמרנו, הצדקה היא לצורך גשמי ורוחני. בגד ללבוש ולחם לאכול, והיה השם לי לאלוקים. שיהיה, צריך קודם באמת דברים בסיסיים, בגד, לחם ובגד, וגם צריך שהשם יהיה אלוקים, ללמוד תורה. אז גם זה בכלל הצדקה הראויה. ומכאן, כמה אדם צריך לתת? אחרי שלמדו מהם הצרכים, כמה אדם צודק. אם היה אפשר לתת כל מה שעם ישראל צריך, מצוין. אבל אם אדם לא יכול לתת את הכל, השאלה כמה הוא צריך לתת? התשובה היא כך. מצווה מן המובחר, לתת חומש. מידה בינונית, מעשר. מידה רעה, פחות ממעשר. זו הלכה, וכך כתב שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רשממתת, סעיף א'. נחלקו הפוסקים בשאלה, מה המקור למצוות מעשר כספים, שהיא המידה הבינונית. אפשר לומר, אדם שאת מה אני חייב? את אתה הרי לא רוצה להיות רע. אתה לא רוצה להיות בעל מידה רע. אתה רוצה להיות בסדר. בסדר זה מעשה. אתה רוצה להיות יותר מבסדר, תיתן חומש. או בין מעשר לחומש כמה שאתה יכול. אבל אתה רוצה להיות בסדר, זה מעשה. מה המקור לזה? לדעת מיעוט הפוסקים, זר מהתורה, לתת מעשר. כי כתוב בספרי, עשר תעשר, עשר, שם כתוב עשר גם משיל שתתעשר, וגם כתוב לעשר מכל דבר ודבר. פרקמטיה, סחורה, כל דבר. לא רק מדגן, תירוש ויצר. לא רק מפירות, אלא מכל דבר. אז למדו מה שמתוספות בתענית דף ט עמוד א', שזו מצווה מן התורה. זה דעת אבל מיעוט הפוסקים. שאר הפוסקים חולקים. יש אומרים שהחיום מדברי חכמים, שזה תקנת חכמים לתת מעשר. במידה טובה חומש, ומידה רעה פחות ממעשר. כך כתב התז. ויש סוברים שהעניין של מעשר הוא מקורו במנהג. לא בתקנה, אלא מקורו במנהג. זה הבך. וממילא יש אומרים, העניין של מעשר הוא רק מנהג. מנהג. אז לא צריכים להוציא המון כסף על מנהג. כן, על מנהגים. מוציאים 100 שקל, 200 שקל, אבל כל חודש, כל המעשר של מנהג, זה מנהג יקר. יש בעם ישראל 10,000 מנהגים. אני אקיים 9,999. או יגיד, מילא אני לא מקיים כל המנהגים. אז יש 1,000 שאני לא מקיים. 1,001. זה מנהג כבד. אז נחפש מנהגים אחרים יותר נוחים. אם זה אכן רק מנהג, ככה נכורה. אלא שצריכים להבין. זה לא מנהג. זו מצווה דאורייתא. פתוח תפתח את ידיך. צריך לתת צדקה. זו מצווה דאורייתא. אולי קצת חצי מהרכוש שלו. אולי כבר מי יודע. כתוב די מחסורו שהחסרנו. אז זאת אומרת, צריך לתת צדקה, זה עניין דאורייתא. המנהג בא לסדר את המצווה דאורייתא. שלהגיד לו, אתה רוצה לקיים מצווה דאורייתא באופן בינוני, זה מעשר. זה בינוני. לא מעבר לזה. כלומר, הבינוני זה לא מנהג בינוני. זה מצווה דאורייתא בדרך בינונית. כלומר, המצוות הצדקה היא מצווה דאורייתא. והמנהג הוא זה שאמר שהקיום הבינוני הוא מעשר, וזה הגיוני. גם אם לא היה מנהג, היינו צריכים לחפש כמה זה, שברור היה שאם נותנים מעט מדי, לא מקיים את המצווה כראוי. אז, ועל זה נחלקו, האם זה מנהג, שהגדיר כיצד מקיים את המצווה דאורייתא בצורה בינונית, כמה זה בצורה רעה, כמה זה בצורה טובה, או שזה דין דרבנן, שככה תקנו חכמים לקיים את המצווה ברמה בינונית לתת מעשר, או שזה מדאורייתא. מה הנפקא מינה מזה? כבר מה ההבדל בין השיטות? ההבדל הוא יהיה למצבים של דחק. אם אנחנו אומרים שזה דאורייתא, אז גם אדם עני, עני לגמרי פטור. כי גם למי הוא ייתן? אין כל כך למי לתת, הוא הרי נמצא בדיוטה התחתונה. מה, הוא צריך לתת לעשיר שירד מנכסיו בשביל לקנות לו סוס, או לקנות לו מכונית חדישה? זה ברור שלא. אדם מסכן מרוויח, מקבל קצבה 1,500 שקל, יתרום 150 שקל בשביל שיקנו להוא מכונית שעולה 300,000. זה לא יכול להיות. אז העני ביותר, גם אם יש לו מצווה דאורייתא, לתת מעשר הוא פטור. וזה מה שאמרו, שמחצית השקל, שנהגו זכר מחצית השקל לתת, גם העניים נותנים. הזכר הזה נותנים כל אחד לא פוחת משליש שקל בשנה. ואז אפילו אדם אחד אני נותן לחברו והוא מחזיר לו. או כך מתנות לאביונים, אפשר בפורים. אני נותן לו והוא ייתן לו, וככה יצאו בסוף באותו מצב שהוא לפני. כשניהם עניים אפשר לקיים זה בזה מצוות מתנות לאביונים. כלומר, פה אין עניין להחליף את המעשרות. ואולי כן, אתם יודעים. אולי העניים היו צריכים להחליף את המעשרות, אולי לפי השיטה שאומרת זה דורייתא. אבל יותר מסתבר להגיד שגם אם זה דורייתא, אני מרוד לא צריך. אבל מי שקצת יותר מעני מרוד, הוא, כיוון שזה דורייתא, צריך לקיים. אבל אם זה דרבנן, אז גם אני לא מרוד, פטור המצווה. ואם זה מנהג, אז גם קצת אני פטור. נניח, ניקח את זה בעשירונים. אם המצווה היא דורייתא לתת מעשר, אז רק העשירון התחתון פטור. אם המצווה היא דרבנן, אז גם שני עשירונים התחתונים פטורים. אם המצווה היא, אם זה מנהג, אז אולי גם העשירון השלישי פטור. מלמטה. כלומר, גם העשירון השלישי הוא דחוק. אז זה אומר שככל שאנחנו מגדירים את זה, את המקור למעשר כספים כמקור קל יותר, זה אומר שיותר בשעת, אדם יכול להגיד אני בשעת הדחק. ולכן בשעת הדחק, אני לא יכול לקיים את המצווה. אז זאת אומרת, מי שפטור ממעשר כספים הוא או שני העשירונים התחתונים, או שלושת העשירונים התחתונים, משהו באמצע. צריך גם לדעת דבר נוסף, המושג הזה, עשירון תחתון, הוא מושג מאוד מאוד יחסי, כי עושים ממוצע של כל המדינה. ובממוצע של כל המדינה נכנסים כולם. וזה לא מאפיין, כלומר, נניח אומרים, מגדירים קו עוני, נגיד שזה מחצית, אולי השכר, עושים את הרמה הבינונית, מה האמצע, מה המשכורת הממוצעת, ועושים חצי, נראה לי שחצי מזה זה קו העוני בערך. עכשיו קו העוני הזה כולל כל מיני צורות חיים, זה כולל אנשים שחיים כבדואים, וזקוקים למעט מאוד כסף, ומבחינתם, אם יש להם 2,000 שקל בחודש, זה די, זה מצוין. וזה כולל אנשים שחיים במקומות יקרים, שבשבילהם 2,000 שקל זה רע מאוד. למשל, עושים סקרים בעולם. כמה עולה לחיות בעיר, בערים שונות בעולם. משווים ערים זו לזו, כמה עולה לחיות. אז עשו רשימה של דברים. מכונית, דירה, במטרז' מסוים, חימום, וחיוצא בזה, קנייה של זה. איפה יצא הכי יקר לגור? באפריקה. באיזה, בערים באפריקה. למה? כי להביא לשם את המכונית שהם רוצים, או את המזגנים, או את התנאים, או חלקי חילוף, זה דבר שהוא הכי יקר. אז מי שרוצה שם לחיות, כמו שחיים במערב, אז זה נורא יקר לו. ואז יוצא מדבר מטורף. אומרים, מה יותר יקר לחיות באפריקה? נכון, אם אתה בא מניו יורק ורוצה לחיות באפריקה, כמו שאתה חי בניו יורק, זה יותר יקר. אתה רוצה לחיות בניו יורק? ניו יורק זה המקום הזו, לחיות כמו ניו יורק, יחסית. כלומר, לקבוע ממוצע זה דבר שהוא מאוד לא נכון. נניח, אם כל האנשים קונים בגדים של מותגים, או קונים בגדים פשוטים, זה נפקא מינה עצומה. זה הבדל גדול מאוד בהוצאות. כמה עולים חוגים? נניח אצלנו פה ביישוב. אדם שמרוויח פה בישהו 5,000 הוא כמו אדם שחי במקום אחר ויש לו 9,000, מפני שאצלנו החוגים זולים, המעון זול, הדיור זול. אז אדם שמרוויח 5,000 הוא כמו אדם שמרוויח נטו 9,000 במקום אחר. המעון, יש לו 3 ילדים במעון, עולה לו חצי. חוגים, כמה עולה תלמוד תורה פה לכל החודש, יום יום שיעור? 70 שקלים לשיעור יומי בתלמוד תורה. בעיר זה עולה 300 שקלים, 400 שקלים לילד. וכיוצא בזה. שיעור אנגלית, עשו פה חוגים באנגלית. כמה עולה כאן? עשו אולי קבוצה, נניח, לקבוצה של 3-4 נגיד, עשו 10 שקלים לשיעור. בעיר, דבר כזה משלם פי 4. כלומר, קשה להשוות מקום למקום. ולכן גם להגיד עשירון זה דבר לא כל כך מדויק. זה קשה להשוות משפחה שכל זמן הילד אומר, תנו לי כסף לקנות דברים ואני צריך בלויים וכל החברים שלי כך, לבין מקום שהילדים לא קונים כל כך הרבה דברים. כלומר, אי אפשר ללכת ולחפש את הנתון הסטטיסטי של מדינת ישראל ולהגיד שלושת העשירונים התחתונים או השניים התחתונים פטורים ממעשר. לא. אלא אפשר להגיד אלה שהם באמת מהנמוכים הם יהיו פטורים. כל מקום לפי עניינו. קשה כמה לתת בזה. וגם פה זה קשה להגיד. נגיד, תארו לכם זו משפחה עם בעיות שיניים. או בלי בעיות שיניים. זה הבדל גדול. במצבם. לכן, האדם צריך לראות. מה שברור זה, שאנשים בינוניים, וגם קצת פחות מבינוניים, חייבים לתת מעשר כספים. לא יכול להגיד, אני נזקק. לא יכול להיות שכולם נזקקים. כן? מישהו במצב חלש, זה אומר, ה-20% החלשים, הם יכולים להגיד שאנחנו פטורים ממעשר כספים.
יש קבצנים ברחוב
שנגיד באים ומעשנים לא נדבר על זה עכשיו כאן, רק נגיד בקיצור נמרץ. גם אם היינו יודעים שזה אדם הגון, נותנים לאדם שמקבץ נדבות פרוטה. כלומר, מתנה מינימלית. אם גם חוששים שהכסף הולך למטרות לא טובות, אז לא נותנים. בסדר.